כאן אומר הכוזרי, בואו נקרא את הכוזרי בפסקה ס"ח אחרי מה שראינו. די לי באלה הטענות המספיקות בשער הזה. השער הזה זה מי כבב עד כאן. הבירור של המרכזיותו של עם ישראל בהיסטוריה, בהשפעה לאומות העולם. כבב שהוא מתחיל בעקבות הדברים, כל מה שהוא בריא על יסוד האמונה, אומר לו הכוזרי, בסדר, ראיתי את העניין, ראיתי את, 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 את העיקרון, תורתכם נתונה לכם, ואני חוזר לנצרות. זה נכון, אתם התוויתם דרך בהיסטוריה, בניתם תשתית, בניתם יסוד, שהדתות התפתחו מזה, אבל היא נתונה רק לכם. אני לא שייך לכל אותה תפיסת עולם. אומר לו החבר, א', זה נכון, אבל ב', אפשר להילוות אלינו. את זה הוא לא מבין, וכאן מתחיל הבירור על הסגולה. וכל זה ממילא מהווה בסיס להמשך שרבנו, הדצחם, שרבנו, עם ישראל, אדם הראשון, המניין, המניין אצל אומות העולם, שראינו הודו, פילוסופים, המדע, וכל זה נכנס במילה שער. עכשיו לכן גם הביטוי כאן נקרא את הדברים לפנים, אמר הכוזרי, די לי באלה הטענות שדיברנו מספיקות בשער הזה, טענות מספיקות, שימו לב, הביטוי חוזר עוד פעם, ואם תאר חברתי ממך, תוכל להראות לי עוד פעם הטענות המספיקות, זה בעצם חוזר על הביטוי הזה, עוד טענות מספיקות, כן? אצלי הפיסוק אגב, אני קצת מתלבט אם זה פיסוק נכון, אמר לי הכוזרי, די לי באלה הטענות פסיק המספיקות בשער הזה, כך אצלי הפיסוק, פסיק, ואם תרחב ואתחיל איתך פסיק, את תרחל להראות לי הטענות המספיקות נקודה. אני לא בטוח שהפיסוק לא צריך להיות שונה, אבל... מפסיקות, מעניין, איזה תרגום? השנייה, בסדר, מעניין, כן, יכול להיות, יכול להיות, לא שולי. לא, אני חושב שהתרגום, הפיסוק צריך להיות קצת שונה, אבל זה לא משנה. אמר כוזרי, די לי באלה הטענות המספיקות, איפה בשער הזה, תורידו את הפסיק, די לי באלה הטענות המספיקות, לא ברור למה, שמו פסיק, ואם תרחב ותראו אותך, תמשיך עם טענות מספיקות. שהטענות מספיקות מספקות, מפסיקות מה שאמרת, יכול להיות, אבל הכוונה היא בשער הזה, הכוונה היא מקווה ועד עכשיו. יחידת משנה כאילו, אני לא אוהב את הביטוי הזה, יחידה, כלומר הכוונה היא, מבחינתי, חלק שעוסק באופן קונקרטי ממוקד במושג סגולה והשפעת האלומות העולם. יש עוד להאריך בזה, ממש אני עוסק בזה הרבה. ולמה זה מספיק בינתיים? כי עוד יש עם מה לברר את היסוד. שוב אל גלגול דבריך. גלגול דבריך זה פסקה י' ב' עד כבר. מה שהתחלת לגלגל, יש כאן נקודה שלא ברורה לי. ואם יערכו חברתיים כאן, הוא עדיין לא יודע אם הוא ימשיך לפגש אותו, דיבר על מזמנו, הוא לא בא, שני המחילה, הוא לא בא כדי להתגייר, הוא בא כדי להכיר את היסוד הדתי בעולם, עם אלה להבין יותר מתוך זה את הנצרות ואת האסלאם. כי עם ישראל כבר פסה, ירד מבחינת ההיסטוריה. אין לנו מה למסור לכאורה, כן? אבל הוא פוגש אותנו כדי להכיר שארית בני ישראל. אם תאר חברתיים בכל זאת, נמשיך לדון בסוגיה. אבל בינתיים אני מוטרד משאלה אחרת, כן? חוזרים ליהוד א', כן. כן, חוזרים ליסוד האמונה, בדיוק. אז בואו נראה מה הוא לא מבין כאן. איך יתחזק בנפשכם הדבר הגדול הזה? יתחזק בנפשכם, הכוונה היא, תשימו לב, זה כל כך מנוסח יפה, כי אחר כך אנחנו מסתבכים עם ההמשך. לא איך אתם מסבירים, אלא איך יתחזק בנפשכם. הנפש איך יכולה להכיל את זה, יתחזק בנפש, שמה? שיהיה לבורא, שברא מה? נקרא, כל מה שיש במציאות, גופות, רוחות, נפשות, שכלים, מלאכים, מלמטה עד למעלה, סגור סוגריים, אשר, למרות ש, הוא הבורא שנתעלה והתקדש והתגדל מהשגת השכלים, כל שכן מהחושים, בלתי נתפס, בכלים הרגילים, לא שכלי ולא חוש, אין סוף, אין סוף לא נתפס בשכל ולא בחוש, אין מה שיראה אותו, כן? איך יש לו חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה המגונה בחומרה? עכשיו תראו, הוא יכל תיאורטית לשאול את אותה שאלה גם את הנוצרי, והוא לא שואל את הנוצרי את השאלה הזו. כי הרי מה השאלה שלו? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתחבר עם האדם המגונה בחומרו? עכשיו צריך להסביר שהמושג מגונה בחומרו זה לא גנאי במובן הביקורתי, כמו קצת מזכיר את מה שהרמב״ם כותב לגבי החושים, שחוש המישוש של האדם זה חרפה. זה לא הכוונה, אל תשתמש בו, צריכים את חוש המישוש. באופן עקרוני, בעולם אולי שלם יותר מספיק בגלים, בפגישה הגלית, או שמיעה, ריח, למה לגעת בדבר? הנגיעה עצמה מידע על חולשה מסוים, לא ככה. קדוש ברוך הוא ברא אותנו עם החולש הזה, אבל לכאורה, כן? זה מה שאומר גם כאן בצורה מסוים, לגונה בחומרה, היא חומר, כן? חומר. אי אפשר לראות את הבריאה. עכשיו, מה הוא בא לשאול כאן? לכאורה הוא בא לשאול, כן, מה לקדוש ברוך הוא ולנו, אנחנו בני תמותה, אפר ואפר ולא יותר מדי. זה לא מדויק. כי אם כך הוא יכל לשאול את אותה שאלה על הנוצרי, ועל הנוצרי, אני לא אומר, אין לנו הרבה אינדיקציות להעריך את זה, הוא גם לא שואל את השאלה הזאת. כששוני הגדול חוזרים למלך הודו, היחס בינינו לבין הבורא, הוא מבחינת הכיוון הוא הפוך מאשר אצל הנצרות. זאת אומרת, אצל הנצרות העולם שלהם, נצרות ואסלאם, זה משל מלך הודו, בא לברר לנו. אצל הנצרות אל האסלאם, אצל הדתות, הדתות עוסקות, אני שבנו, דיברנו עוד פעם במעשה הרצוי. לכן כשהוא פנה לדתות ואמר שהוא לאל, שאין לו אלא לפנות אל הדתות, כי אחד משניהם, משתיהם, שאנחנו דת, ושם בפסקה שנייה אחת, בהקדמה של כל המפגש עם הדתות, ומיד פותח כאן, פסקה ד', אשאל אדום וישמעאל, כי אחד משני המעשים, הוא הנרצע מאין ספק, מניין. אחד משני המעשים הרצויים, כי דתות עוסקות במעשה הרצוי. מהותם. כלומר, עולם מוסדר על פי מפגש עם האלוקות. יש דבקות. מה ששללו העבודה זרה והפילוסופיה. לא מדבר עולם של דבקות. מעשה רצוי, מעשה שמשקף את הרצון האלוקי. אבל יש שוני מהותי בין המעשה הרצוי אצלנו ובין המעשה הרצוי אצלנו. שמתברר דרך משל אומר לחודו. אצל מהעולם הוא עולם שפועל בצורה חוקית, רגילה, דטרמיניסטית, מערכת יחסים של סיבה ומסובב, ובתוכם ישנם נקודת מפגש של האדם עם הדבקות האלוקית. הדבקות האלוקית היא לא החיים עצמם, נקודת מפגש שבשלבים מסוימים יכול אדם לחוות אותה. וכאן גם הביטוי חוויה דתית, ביטוי שמקור לא כל כך אצלנו, כבר דיברנו על זה בזמנו, כן? יש נקודה שאדם חווה את אותה נקודה. מתי? כל דת, מתי שהיא. יכול להיות בעצם המחשבה על ישו, יכול להיות דברים אחרים אשר ראינו לאל, כן, עבודות פולחן מסוימות כאלה או אחרות, אבל אצלנו אנחנו לא מדברים על מושג כזה של חיים שפועלים על פי איזה חוקיות קבועה, שבתוכם ישנו מפגש עם הגודל הזה, אלא עבור החיים משקפים את הרצון האלוהי, כל החיים, החיים הלאומיים שלנו, החיים הלאומיים שלנו בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל של המגמה האלוקית, אז זה הרבה יותר מאשר בחיים עצמם ישנו נקודת מפגש, חיים מצרים, אין המפגש, זה יציאת מצרים. ביציאת מצרים למדנו שאנחנו אומה שמבטאת את דבר השם בעולם. כל החיות שלנו, כל פרטיה וכל צדדיה וכל הכלול בה. וזה הדבר המיוחד שיש כאן. זה מה שהמלך הוא לימד אותנו. כלומר, אתה מתחיל באנשי המלך ופונה למלך. צריך לזכר מה שאל. אם ישאל אותך השאול באמת תתאר אותו. יציאת מצרים ובריאת העולם. בריאת העולם שותפים לזה כל הדתות. כן, הדתות מתחילות בזה. ואנחנו מבינים שהמפגש עם הרצון הלוקי של בריאת עולם בא לידי ביטוי ביציאת מצרים. לכן אנחנו מדברים על יציאת מצרים מתוך כך בריאת עולם. אצל הדתות, בריאת עולם זה מושג אמורפי, נתון, שמשפיע על כל ההוויה, אבל אין לזה פגישה חיה. לכן אתה מתחיל תמיד בבריאת העולם. האדם, העולם, באנו בזמנו. ולכן הוא שאל אותו לאל, לזרוג האחולית, למה זה לא מתחיל מבריאת עולם, כן, שהרי כל דת מתחילה בזה. הוא שאל אותו בפסקה י' ב', היה לך להאמין, והיה לך לומר יותר, כי אתה מאמין בבורא העולם. יש ברכה ותקווה, כל טענת מי שיש לו דת. נכון. כי נקודת המפגש בין האינסוף לבין הסוף, בין האלוקות לבין המציאות, היא בריאת העולם. זו נקודת המפגש, ואותה אנחנו מפתחים. אבל אצלנו לא מדברים על נקודת מפגש, מדובר על הופעת חיים, הופעת חיים זה יציאת מצרים. עכשיו, לא שחלילה שאנחנו לא מייחסים חשוב וחשיבות חלילה, אסמי לומר את זה, כן, לבריאת העולם, לבריאת אדם הראשון, ודאי שכן, המניין הוא לאדם הראשון, לכן שהכוזרי שואל את החבר, למה אתם עונים, סליחה, למה, כמה הוא לבריאת העולם, זה לא רק של הפרוצידורלית, פורמלית, כמה לבריאת העולם, אלא למה, מה יש בבריאת העולם לשיטתכם, תשובה יש, אדם הראשון, אנחנו עונים לאדם הראשון, תמצית הרצון האלוקי זה אדם הראשון, צלם אלוקים האולטימטיבי, אלא מה, כדי שזה יופיע בצורה חיה, צריך אומה. לכן מכאן ואילך, אחרי ההיסטוריה מתפתחת. אבל כיוון שכך, השאלה הגדולה, בעצם החיים הישראלים, כפי שאמרתי, זה לא רק חיים שמאפשרים בראש השנה, אני לא רוצה להזכיר את זה, כן? בראש השנה, המילה מלך, חויות, זכרונות ושופרות, יכול להיות שדיברנו על זה פעם, אני לא זוכר. המילה מלך זה לא רק, חז"ל שואלים, כי בלעדינו הוא לא מלך, אנחנו צריכים להמליך אותו. מילה מלך היא לא רק ביטוי לכך שהוא מושל בעולם. זה נכון, אבל מלך בצורה עמוקה יותר. הכוח האלוקי שבנו הוא המולך בנו. זה הכוח המרכזי, בראש שנה אנחנו מבינים את זה. כל השנה אנחנו עולים לטבוע באשליות שיש לנו הרבה כישרונות. אחד מהם זה כישרון אלוקי. ראש השנה מפגישה אותם שבעצם זה הבת כל הפנימית שלנו. כן, סוגריים, לכן למחוא כפיים בשומרים המלך זה פתטי ומטה, סגור סוגריים. אבל בכל אופן, לענייננו, כן, כי זה לא טקס הכתרה, כן. בכל אופן לענייננו, אני חוזר עוד פעם, כן. כאשר אנחנו מדברים על המושג הזה, של ככה אם כן החיים הישראלים משקפים את הגודל האלוקי וזה קשה. אין לו קושי עם האמירה הנוצרית שאדם בתוך חייו החומריים, פיזיולוגיים, החומריים הרגילים, יש בו נקודת מפגש עם הרצון האלוקי. נכון, חוויה. כמו שברור לנו שבשעת השינה, החלום, אדם נפגש עם מושגים אחרים, אבל הוא לא חי חיים חלומיים. לכן זה אין לו קושי. אבל הקושי בזה שבעצם לפגוש את המשרד, לפגוש את הרצון האלוקי. שהעולם עצמו הוא עולם חומרי. מה לרצון האלוקי ולחומר, מה לאינסוף ולסוף. כן. לכן זה לא רק הזדמנות לשאוף אל האינסוף, זה לחיות חיים אינסופים. חיים הישראלים זה בעצם חיים אלוקיים. וזה קשה לו כאן. עכשיו הוא אומר, כן. אני אגיד בצורה קצת חותכת מדי, אבל אין. המילה חוויה לא כותב. זה מילה אחרת. זה מילה אחרת. חוויה, מי המציא את המילה חוויה? כן, נכון, אבל מה? לחיות את הוויה, גורדון, אלדה גורדון. כן. יש בפעם שהזכרתי, זה אחד מהחובות של הרב ציודה, היום זה בספר, אני לא, לי יש לדעים אותם בחוברות, על המלשינים, על הנוצרים, למנים האנטי תקווה עצרה. מספר שם שהפגישו אותו פעם עם כמרים פרוטסטנטים. יש גם סיפור, הוא לא ידע, חטא הוא לא הבא לפגישה, לא משנה, את כל ההקדמות זה שם. ואז הם שאלו אותו, מתי החוויות הדתיות שלה? הוא היה שלוש פעמים ביום, לא, מספר שם לא, לא הבינו מה הם רוצה, כן. כי החוויה הדתית אצלנו, אם יש דבר כזה, זה לא הלי בדין, זה אמירת המילים. אני אומר מילים, זה החוויה הדתית. זאת אומרת, לא צריך לחוש אותה. זה מה שאני מתכוון, כן? זה לא שאם אדם אומר את המילים ולא חש רוממות, הוא לא יתפלל. די, צריך לחוש רוממות, כן? כותב, כמו ששכר מצווה מצווה, בקבצים, כוונה השכר האמיתי של המצווה, עצם העובדה שאנחנו מצווים, יכולים לברר בדברים, לתת תוכן למעשים. אותו דבר גם שכר תפילה תפילה. הגודל העצום בתפילה זה שאנחנו יכולים לעמוד בפני הבורא, לא צריך יותר מזה. עכשיו צריך להבין את זה, כשזה לא יש סיסמה בעלמה, שאל כמה. זה נושא לעצמו, קצת נושא טעון בימינו, באמת. של האנשים עם זה. בכל אופן, אז הוא ממשיך, אני רק נסיים רגע לפסקה סמכת, ואולי תתרץ אם היא נפלאה בצורתה. טוב, החיים שלנו, חיים תוכן מיוחד. זה לא תירוץ. לא יודע, יש בחיים הישראלים, משהו מאוד מיוחד, שונה, זה לא תירוץ. כי גם קטן שברמסים, יש שם עם פליאות חוכמתו מה שנדעת משגת אותו. לפי זה אתה יכול להגיד שגם הנמלה היא ביטוי לשקף את רצון אלוקי בגלל החוכמה המסוימת שיש שם. זאת זה לא מספיק. זה לא החוכמה שבחיים שלנו, הוא לא הפלא שבחיים שלנו, זה משהו יותר מזה. זה מה שהוא מתכוון. אומר לו החבר, נתחיל בעניין ובדבריך לא הצלחתי בדברים רבים להשיבך. עכשיו צריך להבהיר שיש כאן קצת דיאלוג על היחסים בין טבע, לבין מה שעל הטבע שמסתיים הדיאלוג הקטן הקצר הזה לפסקה עין זין וממשיך לפתח את זה ולכן מסיים את פסקה עין זין תן הקדמה קטנה לדעת איפה מסתיים הדיון הזה בסוף פסקה עין זין אומר החבר ואל יהיה רחוק בעיניך הראות רשמים עניינים אלוקים נכבדים בעולם הזה התחתון שאלת איך נתיישב בדעתכם כל ההקדמה הזו באה כדי שיתיישב בדעתכם כל הקדמה הקצרה באה לזה, ומה יש בהקדמה הזאת? מה הוא בא לומר כאן? הקודם הוא שואל אותו, אמר החבר, בדבריך הזה לא הצלחתי בדברים רבים להשיבך. פתחת בנקודה, אני אמשיך בה. אתה מייחס את החוכמה נמצאת בבריאת הלמלה, הוא דיבר קטון שברמסים, מבחינתו זה הלמלה, מקרובים, הוא לא דיבר, כן. חיידקים, זאת החוכמה נמצאת בבריאת הלמלה, דרך משל, למה אתה מייחס, אל גלגל או אל כוכב, זולתו, ולא, ובלתי הבורא היכול, משאר, אתה נכון דבר כוכו, באמת שעושה את זה חיסרון. תראו, הוא לא מראיין אותו סתם ככה, שואל, למה אתה מייחס את בריאת הלמלה, יש, למה הוא מוביל אותו? הרב כותב בראות התורה, שכשם שאנחנו אומרים, מה רבו מעשיך השם, ומה גדלו מעשיך השם, שני מקומות שונים, שני ביטויים שונים, פעם בתפילה, פעם בתהילים, היה מקום גם להגיד מה קטנו מעשיך השם. ואנחנו לא אומרים את זה. עכשיו, למה אנחנו לא אומרים מה קטנו מעשיך השם? כי השכל יכול להופיע דבר שנכנס בתוך החושים עצמם. כשאדם רואה בריאה מורכבת, או ענקית, או תופעת טבע בלתי מוסברת, הוא מתמלא במין הכנעה כלפי הגודל, כלפי המציאות המוכל, צריך לבטא את זה במילים. כשאדם רואה נמלה, הוא לא מתפעל מזה. לא אומר מה קטנו מהשפה השם, ואם הוא מוחא כפיים, זה לא בגלל שהוא מתלהב ממנה, אלא כדי להרוג, להשמיד ולאבד, כן. אבל לא בגלל שהוא מתפעל מההופעה האלוקית שבנמלה. עכשיו, למה בעצם זה ככה? משום ששנה זה ששכחה של המגמה שיש כאן, או שכחה את ההפניית אור לפרצון האלוקי. בסופו של דבר, גם בריאת הנמלה או כל בעל חי קטן, אדם רואה בזה איזושהי אמירה, איזה חוכמה אלוקית מסוים. צריך לראות. והוא לא רואה את זה. זה טוב או לא טוב, מדבר בהמשך, אבל זאת העובדה, כן? לא רואים את זה ככה, ולא מזהים את זה ככה. למה? ובוא נאמר, כשאתה מייחס את זה לבריאת הלמלה, לגלגל ולא לבורא, למה יש הפניית עורף לרצון האלוקי? תשובה, הוא אומר לו, חבר, כי זה מיוחס אל פועל הטבע, אני רואה בזה איזה התפתחות טבעית בלבד. אין כאן דבר שומר אותי לחשיבה אחרת. פעם, אדם רואה תופעת טבע בלתי מוכרת לו, מברך. אם לא מברך, נגמר רבו מהשכה השם. כי היא לא נתפסת לו, אבל טוב, יש תופעה טובה של התפסות. התפסות זה תופעת טבע. לכן אני לא רואה בזה שום עניין אלוקי. אומר לו החבר, ומהו הטבע? עכשיו צריך להזכיר, אני לא קומה מילה אחת, המילה טבע היא מילה די, מבחינתנו בעברית, היא מילה לא כל כך ישנה, אבל לא משהו שיש תמי בראשית, זו מילה של אבן תיבון. שתגם את הרמב״ם, את אריאל, בסוף המילון עם מטיבה, בסוף מורה נבוכים, הוא מזכיר את המילה טבע, כחלק ממילה שהוא המציא כאילו כאלטרנטיבה לפיזיקה. עכשיו, למה לקח את המילה טבע? זאת השאלה, בגדול, כי לקח שתי מילים, בלשון חז"ל, טבע זה טבעו של דבר, או הטבעת, מטבע, מה זה המילה מטבע? כי צורתו של המלך הייתה טבועה בו. רמב"ם מציע, בשנה הבאה נלמד, פרק חמישי, פרק רביעי, סליחה, מטביעים צורות בעולם העתיק, זה נתן את הערך, את האמינות, את האותנטיות. בכל אופן, לכן הצורה מוטבעת, איזו תכונה, טבעו של זה, זה אותו רצון, טבע, בלטינית מה זה, נו, אותו רעיון, מוניטין, נכון? מכירים את המילה הזאת, מוניטין זה טבע. לכן שוק המטבעות, איך נקרא בלטינית? שוק מוניטרי, זאת המילה, בעברית. לקחו את זה מאצלנו, כן? יש הרבה מילים שמקורם אצלנו. אבל הוא מדבר כאן על הטבע על יותר מזה. וכאן השאלה מה הוא מדבר. אז מה זה למען השם המילה הזו טבע? אז הוא אומר לו, שהוא החבר, כשאתה אומר את זה חלק מהטבע, מה זה המושג הזה? אומר לו, הכוזרי, אני אסביר מה זה, זה כוח מהכוחות. כנראה שיש בעולם איזה כוח מסתורי כזה. כך שמענו בחוכמות, אנחנו לא יודעים מהו, החכמים יודעים לספק. אני עם הארץ, לא יודע מה זה, אומר לו, כוזרי. אומר לו החבר, אני אגיד מה הם אומרים, ידיעתם כידיעתנו. בואו, בצד הזה יש לנו צד שווה, גדר אותו הפילוסוף, הגדיר אותו הפילוסוף, אריסטו, שאם אתה את המקור של זה, המעוניין, כי הוא התחילה והסיבה שבה ינוח וינוע הדבר שהוא בו בעצם ולא במקרה. תראו, עצם ומקרה, אני אומר זה דבר שהפוך מהרגיל, אומר, אצלנו המילה מקרה זה דבר בלי הסבר. בלשון הראשונים, לפחות בריאל, מקרה זה דבר עם הסבר. עצם זה בלי הסבר. מקרה, אוהבים לקחת המילה מקרה בתור ספק, מקרה בלי הסבר, בדיוק הפוך. לפחות אצל הראשונים, לפחות בריאל. בואו נתחיל בזה, כי זה מה שיש מול עינינו. שם הוא מתכוון כאן בעצם מקרה או לא במקרה. דוגמה פשוטה, כן, רק כדי להמחיש את הדברים. אני לוקח עכשיו את העת מכיסי, זורק אותם בתנועה אופקית, היא טיפול בשלב מסוים. איך? תעשו חשבון, למדתם פעם עושים את החשבונות האלה. בליסטיקה. אבל בכל אופן אני אמנע, מבחינת, יש שם מופנים על שני וקטורים כל הזמן. צריך לזכור את הדמויות, את הציורים. מצד אחד זה הכוח שהפעלתי עליו, האנרגיה, שמניעה אותו קדימה. מצד שני יש כוח המשיכה. בזמן אריסטו לא קראו לו כוח המשיכה. זה ארבעת היסודות, תיאוריה אחרת. אבל כולם הסכימו שיש דבר כזה. עכשיו, אם אני עוזב את העת, זה נופל למטה. אם אני זורק אותו, הוא נע בתנועה אופקית. השילוב שבהם יוצר נקודה מסוימת שבו שני הכוחות מתאחדים, שרוצה, במקום פיזיקה, להם בתחילת עדר העיקר, מעט צורי, מאמר של הרב שעוסק בזה, באשר למושגים אמוניים של שילוב בין כוחות, לוקח מחוק המכניקה את הדברים האלה בלשונו. בכל אופן, יש כאן שני כוחות שמופעלים אליו. עכשיו, הכוח שמופעל עליו, במקרה שלי, בתור תנועה אופקית, זה נקרא תנועה מקרית. יש הסבר, קרה משהו. הפעלתי עליו כוח, יש כאן אנרגיה, אנרגיה קינטית, יש עליו כוח, קרה דבר. הסיבה שהוא נופל כשאני עוזב אותו עכשיו, זה לא בגלל שאני זורק אותו למטה, לא מפעיל עליו שום כוח, אלא כי יש משהו עצמי שמחבר את העצם למטה. אם זה הגרביטציה, כוח המשיכה, או היסודות של אריסטו. אבל זה דבר שנתון. עכשיו, העולם מחולק לשני כוחות. העולם. כבין התנועה, מחולקת לשני דברים. דבר עצמי ודבר מקרי, זה תסכים. הרבה פעמים באים בשילוב, וזה כאן כל המורכבות. עכשיו, הדבר המקרי יש לו הסבר. הדבר העצמי אין לו הסבר. זה עצמי. תכונה עצמית. נו, אז מה קורה אם אין לו הסבר? נתן לו אריסטו הגדרת טבע. עכשיו, לא נתן לו זה הגדרה, נראה מיד. זה הטבע של הדבר. ניכר כרגע, אומר לו הכוזרי, כאילו הוא אומר, כי הדבר שינוע מעצמו, עצמו, וינוח מעצמו, למה זה? יש לו סיבת מה, מסתורית. בא בעקבותה ינוח וינוח. אנחנו יודעים מה זה. כיוון שלא יודעים מה זה, אין לזה, אין לזה מילה. אבל צריך למצוא מילה. ולכן הסיבה היא הטבע. למה צריך למצוא מילה? כי אנחנו נמצאים בעולם של מילים. דיברנו על זה כמה פעמים. בלי מילים אני לא יכול לבטא דברים. כן, אדם שרואה, דיברנו על זה ככה, קצת אחרי, כשהשמש שוקעת, אדם רואה שקיעה. אבל זה לא נכון. השמש מעולם לא שקע ולא תשקע. היא סטטית. העולם נתנה. נכון. הסובייקטיבית זה מה שאדם רואה. האדם לא יכול לכתוב שיר בגלל השקיעה, שיר רומנטי, ולהתחיל לתאר את תנועת כדור הארץ, זה לא עובד. אנחנו צריכים מילים שמבטאים את הסובייקטיביות שלנו. ואנחנו צריכים מילים כדי לבטא את ההתנהלות של העצם הזה. וכשאני שואל למה הוא נופל, כל ההסברים הם יפים, אבל הם לא נכנסים במילים. מילה אחת שמפעסת את הדעת הטבע. זה גם מאפשר לפתח חשיבה פיזיקלית. עכשיו למה הדבר דומה? שאנחנו במקום להגיד, אני לא יודע, אני כותב בתרגיל מתמטי X, אני יכול להמשיך את התרגיל הזה. 1 ועוד X שווה 10, אני יכול לפתח עליה. 1 ועוד אני לא יודע, שווה 10, אני תקוע בקטע הזה. אני לא יכול להגיד, אין נוסחאות חדשות. לכן אנחנו עובדים הרבה פעמים מסימנים שאין בהם שום דבר, חוץ מאשר אמצעי להמשיך לפתח את החשיבה. זה בעצם התפקיד של המילה טבע. ולכן אומר כאן החבר, נכון, זה מה שרציתי לומר. אתה צודק. הטבע זה בעצם מגדיר את הלא ידוע. אבל צריך למצוא לזה הגדרה. עם דייקות רב, יש כאן הרבה דקדוק, יש כאן הרבה ניואנסים, דקדוק והפרד מה שיפעל במקרה, מה שיפעל בטבע. והדברים מבהילים השומעים, קשה להקל אותם שנייה אחת, העולה מידיעתם בטבע, זהו. אני הבאתי דוגמה לדבר, כשאני שואל למה, אם אני זורק את העת, או אני רואה בנקודה מסוימת, אני עושה את המשולש, שתי טנגנס, מגיע למסקנה, יש כאן שילוב של שני כוחות. זהו. לכן בגדול, אני קשה בדיוק להגדיר מה זה טבע, מה זה מקרה, בגדול זאת המסקנה. ומיד רק שנייה אחת, אומר לו הכוזרים, כך, מילה אחת, אני רואה שהטעונו בשמות האלה ושמו לי משתתפים עם הבורא. ואומרנו, הטבע חכם פועל ואפשר בורא על דם דבריהם. כפי זה, הטבע איננו חכם, אלא הוא משקף חוכמה. אין חוכמה בנפילת הדבר למטה, כוח המשיכה, אלא הוא משקף חוכמה, חוכמה מסוימת עליונה, בלתי מוסברת. אין רצון. כשאני אומר שהשמש מאירה, אני אומר, היא רוצה להאיר, זה לא נכון. היא מבטאת פעילות מסוימת שאני רואה אותה כקרני אור. למה אפילו רוצה? את לא רוצה להעיר, אין לו רצון. וזו הנקודה העיקרית שהטעינו בשמות האלה. כאן המדע כבר הסתבך, נתן סוג מסוים של מין אמון מלא שכוחות הטבע הם הדבר העיקרי. וזה לא נכון, משקפים מגמה עליונה. זו שאלה מה רוצה להגיד כאן. החבר קצת פורס את הדברים יותר, פעם בה נראה מזה, אבל רק את השאלות.